שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של אמרו לו. פודקאסט אוהדי הפועל תל אביב וכדורסל. יום שבת בערב, אנחנו מקליטים פרק אחרי עוד מפלה שהייתה השבוע אתמול ו...
צמד מפלות.
כן, ולפני שבוע חדש, אחרי המפלה שהייתה נגד, כן, רמת גן, אלוהים שישמור אותנו איזה שבוע. אז אני אתחיל לפני שככה נלך לפרק, אני אתחיל בלהגיד תודה לאור אליעז ופרוקאסט. שאנחנו מקליטים אצלו גם הפעם, אז תודה רבה לאור אליעז. ככה, איתי בפאנל, החברים היקרים שלי, סוף סוף אנחנו בשלישייה פה, וואו, בשלישייה, שלושתנו.
כן, שלושה חודשים.
מנאז'ה טרועה, לא?
בסדר, התכנסנו...
היית חייב להסביר את הבדיחה, אתה יודע שיהיה ברור.
התכנסנו לפרק סיכום עונה, לא?
משהו כזה.
סתם.
לא, עונה לא נגמרה.
לא, אנחנו נדבר על זה.
זה. טוב, אז טל ובן, כמו ששמעתם, היי, מה קורה?
שלום.
יופי.
אנחנו פה לפני המושבה, מחליטים.
אז נגיד שאנחנו נמצאים בכל הרשתות, ותעקבו אחרינו, ואנחנו נמצאים גם ביוטיוב, אז מי שרוצה לראות אותנו ולא רק לשמוע אותנו, הוא גם מוזמן, ויש את זה גם בספוטיפיי, אז מי שלא גילה עדיין, אז אפשר לראות אותנו גם שם. אני רוצה להגיד, לפני שתתחיל, מזל טוב לחבר שלנו שהקליט איתנו כמה פרקים פה בתחילת הדרך, שימי, שהתחתן השבוע, הייתי בחתונה, היה מאוד מאוד כיף ונחמד, ואחלה שימי, היה חתונה שמחה וכיפית. אז מזל טוב לשימי ושחר.
אחלה שימי, מזל טוב.
מזל טוב.
כן, יפה, יפה. ויאללה, נרוץ לפרק, ולפני הפרק, תראו, אני... נראה לי, אתם כבר למדתם להכיר אותי בשנה שאנחנו מקליטים את הפודקאסט, או קצת יותר. לא ברור איפה, במהלך שנותיי כיועד הפועל, נהייתי אופטימי עם השנים. כאילו...
פעם היה יוזר פופולרי כזה בפורום שודים, אדום אופטימי, אבל זה לא אתה.
זה לא אני, חד משמעית זה לא אני. הוא מבוגר ממני לדעתי באיזה 50 שנה. זה הבאת לי פה זיכרון שלא חשבתי עליו. והטייק האופטימי שלי הוא שהעונה לא גמורה. אבל אני רוצה רגע לא להתעסק בעונה. אני רוצה שנייה לדבר קדימה. אני מתחיל ממש מהמקרו, וככל שהפרק ממשיך, אנחנו ניכנס למיקרו, אבל במקרו אני רוצה להגיד שהתקופה הזאת והעונה הזאת בכללי היא נוראית, והיא סבל, והיא קשה, למרות הרגעים המאוד יפים שהיו בה בדרך, או יפים שהיו בה בדרך, אבל בסוף, בטווח הארוך, מה שקורה היום להפועל זה הדבר הכי טוב, כאילו יכולים לצאת מזה דברים מדהימים. עכשיו אני אסביר למה. בסוף, היום רואה אופר ינאי בשנתו הראשונה כבעלים את כל הדברים שיכולים להשתבש. ממלחמה, שזה ממש לא בשליטתו, עד פציעות שחלקם בשליטתו, רובם כנראה לא בשליטתו, אבל כנראה שיכול להיות שחלקם בשליטתו, הפסדים, בריחה של שחקנים, שחקנים שאתה לא רוצה, פיתורים של מאמן, תקופה בשנה, המון 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 דברים שאתה אומר לעצמך, רגע, יש דברים שאני יכול לעשות בהכנה לעונה, או, או, או בהסתכלות לכמה שנים, שהוא יכול לתקן אותם, וזה היה חשוב להגיד ברמה רגע אופטימית. עכשיו אפשר לפרק את הפועל.
אגב, אני מסכים איתך. אם יש משהו טוב שיוצא מהתקופה הזאת, זה שכל מה שצריך ללמוד בעלים חדש של קבוצת ספורט בישראל, אופר לומד באמת בחודשיים האחרונים בפאסט פורוורד, ממש, כאילו הכל קורה והכל עובר, ואני פסימי לגבי העונה הנוכחית, אבל לגבי העתיד אני אופטימי. אני סומך עליו, ואני בטוח שבעונה הבאה, גם הסדרה הניהולית המקצועית של הקבוצה תראה אחרת, וגם הקבוצה תראה אחרת.
אני חושב שאנחנו הולכים לקראת הקיץ הכי חשוב בהיסטוריה של המועדון.
כל מילה, בדיוק המשפט הזה.
ואם אנחנו מגיעים לנקודה הזאת, אז בואו נגיע אליו באמת שכבר למד, כאילו כבר עברנו כמה שיעורים, היו המון שיעורים העונה, זה גם יותר מפציעות, כן? זה מנפורד, זה דברים עם הקהל.
לגמרי, מנפורד.
אין, יש המון דברים שטורפים פה את הקלפים כל פעם מחדש, ובואו נראה איפה זה עושים אותנו, אבל אנחנו עדיין רוצים כן לדבר גם על מה שהיה משחקים האחרונים, וגם על כן מה שקורה העונה.
אני כן אגיד שעוד אחד הדברים הטובים שיצאו מהעונה הזאת, זה שיהיה אפשר בתחילת העונה הבאה, גם אם בטעות ניקח חליפות, בגדול אמרתי היום למישהו שאם ניקח חליפות, אז תעזבו אותי, אני עובר לגור איפשהו בערים, לחיות בעירום או משהו כזה, אם ניקח חליפות. אבל בגדול, עוד דבר אחד שיצא מהשלב די מזעזע בעונה הזאת, זה שכנראה שבעונה הבאה נוכל לבנות סגל מאפס. גם אם יישארו שחקנים, זה עדיין יהיה בניית סגל מאפס. כי הסגל ש... ואולי דרך המשפט הקרוב שאני אגיד, אפשר להיכנס למשחק הזה, לשני משחקים האחרונים, אבל הסגל הזה שנבנה השנה, הוא בנייה של טלאי על טלאי, על שנה שעברה. וגם הסגל שנה שעברה, אני מזכיר שמקרי לא היה פה בהתחלה. מקרי הגיע אחרי חודשיים, אחרי שג'יימס יאנג נפצע, וצ'יננו נואקו הגיע בנובמבר במקום קריס אורטון, זה לא מה שחשבו. ג'יילן אורד, שהיה מההתחלה, אבל אני מזכיר שהגיע בתור שחקן אימונים, לא התכוונו להביא ארבע בסגנון הזה, והסגל הזה נבנה טלאי על טלאי, כשהכל בנוי
גם על... גם תומר לא היה בתכנון, ובגלל זה תוקוטו הוכתם בסופו של דבר.
נכון, נכון, אתה צודק. והשנה מה עשו? אמרו, אוקיי, יש לנו סגל טוב, יצא שיש לנו סגל טוב, וזה אגב טייק שאני אומר אותו, והוא לגמרי בדיעבד. כי אני אמרתי, הייתי בעד השחקנים שהגיעו, ומצאתי למה זה נכון, ועדיין, בדיעבד, יותר קל לראות את זה בתמונה הרחבה, שמדובר היה על טלאי על טלאי, והשנה ראו מה היו הפגמים מסוימים בטלאי הזה, בין אם חברתיים, אני לא הולך לשם מקצועיים, אולי יותר, או מה דני פרנקו אוהב בעצמו בסדר, או לא, אני לא יודע באמת מה היה שם, אבל נגיד שזה הסיבה. ושוב, הביאו שחקנים לסתום חורים, שאולי לא היה צריך לסתום אותם, אולי היה צריך רגע שנייה, לעשות רגע חריש, להבין מה נכון, מה לא נכון, ולשנות. זה ממש בדיעבד, אבל זה קצת לדעתי הסיפור של השנתיים האחרונות, שהיה במקומות מדהימים, מדהימים בשלבים מסוימים, ובמקומות מאוד נמוכים, שאנחנו נמצאים בהם היום. תעזרו לי. אני חושב שהשאלה שנשאלתי אחרי הרבה אחרי המשחק אתמול באפולה, זה מה לעזאזל עובר על הקבוצה הזאת? הייתה עוד שאלה, האם יהיה בסדר, אבל מה לעזאזל עובר על הקבוצה הזאת?
אני חושב שדווקא לפני שנדבר על מה עובר עליה עכשיו, צריך להגיד שאנחנו פה דיברנו גבוהות על הקבוצה כשהגיע לה, ובאמת, היה הרבה על מה לפרגן גם שלבים מוקדמים יותר של העונה, אבל אני חושב ש... הבעיות שהיו מופיעות גם עכשיו, זאת אומרת, היו הרבה דברים שנגזרו מהפציעות, מהשינויים בסגל, אבל בסוף יש לנו קבוצה עם חסרונות, והחסרונות האלה פשוט מאוד מאוד הולכים ובולטים, אני חושב שאנחנו קיווינו שפחות נרגיש אותם לאורך, לא, ככל שעונה תתקדם, שנראיתי שהתקדמות בקבוצה, ואנחנו רואים רגרסיה, בדיוק הפוך, וזה מגיע למצב שאנחנו במין... אני אפילו לא אגיד כדור שלג, אבל אני חושב שיש מין כזה מאז, אני חושב שההפסד בדרבי במנורה, שהגענו אליו במקום מאוד מאוד גבוה, ובאמת כאילו כמעט כפייבוריטים בליגה ובטח בדרבי, היה הרבה דיבור אז שזה ניצחון שלנו שם וקדש יפותר, עכשיו מדברים עליו כאחד המאמנים הטובים באירופה, ומכבי דוהרים ליורוליקל לפי דעות... שלא כולנו מסכימים עליהן, אבל זו דעות שנשמעות. ואיפשהו שם, הם לא פחות מדבר עליהם, עלינו, רואים, היה שם את זה ניתחון על בדלונה, אבל בסוף אנחנו אחרי זה הגיעו פשוט, ניתה שרשרת של אירועים, גם ההדחה מאירופה, וגם ההדחה מהגביע עוד פעם לפועל ירושלים, גם הסיפור עם מנפורד, שטלטל את הקבוצה. אני דיברתי את זה גם תוך כדי שיותר מיש מנפורד, אין מנפורד. אני חושב שהדבר הזה הוא רעש גדול מאוד, שאי אפשר להפריד אותו ממה שקורה בתוך הקבוצה, גם מקצועית, ומה שזה עושה בשיח בחדר הלבשה ומסביב, וכל ההתעסקות במועדון. ואני גם רואים איך הוא נראה מאז, שזה נראה כמו שחקן לאומית במקרה הטוב, וגם באמת השפעה של זה על שאר הקבוצה. ופשוט משהו שמתפרק. ואני חושב שמה שמתפרק זה גם משהו שלא היה כנראה מספיק חזק מלכתחילה.
אני חושב שבקיץ שהקבוצה נבנתה, היו לא מעט סימני שאלה בנוגע לבניית הקבוצה הזאת. הוויתור על מקרי ואנגולה, העובדה שלא הובא באמת רכז מחליף, גם הסיפור של קייל אלכסנדר, זה שלא הובא ישראלי נוסף. אני חושב שהיום אנחנו יכולים להגיד שכמעט כל הדברים שהיו שנויים במחלוקת קיבלו חותמת של כישלון, חלק כישלון גדול יותר וחלק כישלון קטן יותר. ומה שקורה כרגע בעיניי הוא מתחלק לשניים. חלק הראשון זה סגל שהוא לא מספיק טוב ויש לו בורות גדולים מאוד שהם לא נפטרו במהלך העונה. והדבר השני הוא, דבר שכן דיברנו עליו במהלך העונה, שאנחנו לא רואים את הקבוצה הזאת מתקדמת. לא ראינו את הקבוצה הזאת לאורך כל העונה מתקדמת ברמה הגנתית, גם במשחקים הגדולים שלנו, אולי למעט בדלונה, לא ראינו קבוצה ששומרת כמו שצריך, ובסופו של דבר, על זה עפנו נגד בשיקטש, על מחצית שנייה שהם פשוט שתפו אותנו הגנתית, התקפית, ולא לקחנו ריבאונד, והפסדנו את המשחק הזה בגדול בהגנה, ואגב, וגם נגד ירושלים. ואני חושב שזה מה שקרה עכשיו. מה שקורה כבר בשבועיים האחרונים, זה הקצנה, כי גם, בוא נגיד את האמת, אתמול הגענו לאפולה עם סגל שהוא לא כזה יותר טוב משל הפועל אפולה. אז נשים שמות בצד, ברמת הישראלים חד משמעית, הבדל משמעותי, אנחנו יותר טובים, ראו את זה גם על המגרש, אבל בוא ניקח את הזרים ששחקנו אתמול.
אני חושב שהישראלים שלך חלקם יותר טובים מהזרים של...
יכול להיות, אבל בוא ניקח את הזרים. רביעיית הזרים ששחקנו איתה אתמול, לצורך העניין. קייל, אחלה שחקן, יש לו את הפלוסים, את המינוסים, אפשר לדבר עליו, אולי זה לא הזמן לסכם את העונה של קייל, אבל הוא שחקן טוב, יותר טוב מהגבוהים של אפולה, אוקיי? שאר השחקנים, הולנד, נכון להיום, זה שחקן זר, חלש במונחים של ליגת העל. מנפורד מאז הסיפור הסמים ואפילו קצת לפני. נכון להיום מנפורד, הוא לא זר טוב לליגת העל. בפוטנציאל כן, ביכולת כבר חודש וחצי, חודשיים לא. ואנגולה כנל. אז הגענו שם עם ישראלים, שהם טובים וגם להם יש את החסרונות שלהם, עם רביעת זרים, נכון להיום, לא טובה, לא מספיק טובה. וההפסד הזה הוא בעיניי לא איזה סנסציה מטורפת.
וחבל, כשזה לא סנסציה מטורפת, כי טוב, גם ראינו את אפולה מביסים את ירושלים העונה, כן?
כן, מביסים את ירושלים בלי זרים. נכון, וזה,
נכון,
לא...
נכון. אבל האבל הוא מה שחשוב פה, שאני גם תוך כדי המשחק, אני מסתכל על הסגל שלהם, ואני כאילו אומר, אין פה כלום. באמת שאין שם, פה נחמד, פה סביר, אין שם אף שחקן שהיית לוקח לפועל, גם לא לספסל.
נכון, אבל הם במצב מנטלי הרבה יותר טוב משלך.
באולם מאוד קשה, ונדבר על האולם הזה אחר כך.
הם רוצים יותר מאיתנו, הם נלחמים יותר מאיתנו.
זה מה שמפריע לי.
הם נותנים את התחת יותר מאיתנו, נכון.
אני נסעתי לאפולה בצהריים, והרגשתי עם השחקנים שכאילו...
אני לא חושב שזה עניין של חוסר מאמץ. דווקא אתמול, אני חושב שזה המשחק הראשון שראינו קצת מאמץ בהגנה, לא ששיחקנו, איך אמרת לי באוטו, לא ששיחקנו נגד מייקל ג'ורדן ולא נגד...
גם לא נגד וייל בולדווין.
לגמרי. אבל אתמול דווקא כן ראיתי איזשהו מאמץ מסוים בהגנה, נראינו הגנתית.
לכמה דקות, וברבע האחרון, הרבע האחרון, אתם יודעים, מ-2-3 דקות לסוף הרבע השלישי, עד סוף המשחק, ההגנה הייתה מבישה. זה שחקנים שלא שמרו, ואגב, שחקנים שבאמת היו רגעים במשחק שכן קצת נתנו גוף וקצת שמרו.
אני לא מסכים, אני חושב שדווקא בהגנה
ולא לקחו ריבאונד, ועמדו והסתכלו על השחקנים שלהם, שחקים להם פולו מעל הראש.
בסוף הסיפור הוא מנטלי לחלוטין, והמצב המנטלי של הקבוצה הזאת
זה גם נכון.
הוא לא רק שהוא שברירי, הוא נשבר לחלוטין, הוא התרסק. וזה הסיפור העיקרי של השני המשחקים האחרונים, כי תראו, אני חשבתי שאחרי הפיתורים של פרנקו ואחרי הניצחון על גליל, אז פתאום יהיה איזשהו, אוקיי, אנחנו מאמינים בעצמנו, אנחנו עדיין קבוצה, אנחנו משחקים בשביל העוזר מאמן שהפך להיות מאמן, כי בא לנו שהוא יצליח, אני חשבתי שזאת האווירה לפחות, קיוויתי, בוא נגיד ככה, ולא ראינו את זה, ראינו ברמה המנטלית, איך קבוצה ברמה בינונית פלוס כמו רמת גן, פשוט מפרקת אותך, ואיך אתה מגיע לאפולה, ואני חושב שהם הגיעו למשחק, הם כן מאוד רצו, ובהתחלה זה לא נכנס, והתקפית זה היה נראה מאוד רע, אבל הגנתית זה היה נראה בסדר, ואז דברים קצת נכנסו, וכבר היה 10 הפרש במחצית, וגם אפילו היה טיפה יותר, וככה גם, אפילו ברבע השלישי, היה באמצע רבע השלישי, היה 60-50, שזלי אחרי סל פאול מחתים מהקו, ואז הם יצאו לריצת איזה 22, היה איזה 70-62, או 72-62 אפילו, אולי אפילו יותר, אני כבר לא יודע, וזה פשוט היה שם 3-10 דקות של התפרקות טוטלית.
אני באמת לא...
ושמה זה נגמר.
אני לא חשבתי לעצמי שאני חוזר משם עם הפסד. גם תוך, אני חייב להגיד, גם ברבה שלבים תוך כדי המשחק, עם הכל, considering everything, עדיין לא חשבתי שזה מה שהולך לקרות, כי, זאת אומרת, רבע ראשון היה כזה, קצת אנחנו, קצת הם, בסוף זה נגמר, לא היינו טובים מאוד, כן, בוא נגיד גם את זה. אבל בסוף, סוף הרבע הייתה כן איזה שנייה מיני בריחה, ואז הם ענו בה את השלשה הזאת, הפסיכית הזאת של תומר אסייג, שאין לי מושג איך זה נכנס. ואוקיי, בסדר, משחק חדש היה שם נקודה הפרש, ורבע שני, שנגמר ב-11 הפרש, אתה כאילו אומר, הנה, לרדת למחצית ככה, זה כאילו נותן ביטחון, ורגע לעלות ולגמור את המשחק. וקרה בדיוק הפוך, פשוט התפרקות מוחלטת.
קרה בדיוק מה שקרה נגד בשיקטש. בדיוק אותו דבר.
נכון.
עוד לפני שפתחת את העיניים, אם התחלת המחצית השנייה, כבר היה שוויון.
רק שבניגוד לבשיקטש, שיש את מאט מורגן, דרק נידם, ולא יודע מי, פה יש את...
מאט מיטשל,
כן. פה יש את תומר אסייג ואת...
אבל כשאתה לא שומר ולא לוקח ריבאונד, אז זה פשוט מאוד גם להפועל הפעולה. וקרה בדיוק אותו דבר, ולמה? נכון, יש את העניין המנטלי, אני מסכים לגמרי, הקבוצה הזאת היום כל כך פריחה שכל דבר מרסק אותה, אבל יש גם את העניין הזה של הקבוצה הזאת, לא יעזור כלום, מ-day one אין לה שום עקרונות הגנתיים, כלום, השחקנים האלה התרגלו חלק לא לשמור, וחלק בכלל לא לשמור, וככה זה נראה, אז כשיש במהלך המשחק, אתה יודע, דיברנו על זה, פרצים כאלה של התלהבות, אז פתאום הולנד לוקח איזה פאול תוקף, ובר קצת שובר את החסימות, ותומר משתתח, וקייל שלי יאמר לזכותו לה בודד שתמיד, כאילו, תמיד עירני מבחינה הגנתית, וזה נראה טוב, וגם התקף, עדיין הכישרון שלנו מספיק פה ושם כדי לברוח, אבל משהו מבני אין, ואז תמיד יש במשחקים האלה את הכמה דקות האלה, שאנחנו חוזרים לעצמנו, והקבוצה השנייה סוגרת את ההפרש הזה בדקה וחצי. זה הכל, כי לקבוצה הזאת היא באמת, היא לא מאומנת, וזה לא משהו שאפשר לשנות ברגע.
אני חושב שהמשחקים שבהם שמרנו יותר, זה היה מין הצגות כאלה הגנתיות של ג'יילן, וראינו אותו, דיברנו על זה המון. אני חושב שזה אחד הדברים הכי מדוברים העונה של וואו, מה יש לנו? זה על ג'יילן הורד, שהתחיל פה את העונה בצורה שכאילו, כמו ששחקן טופ יורוליג נראה, והוא גם שמר. ואני חושב שהחיסרון שלו פה, אגב, גם עכשיו שהוא בכלל לא משחק, אבל גם בכלל איך שהוא חזר מהפציעה, שזה כבר גם כן נראה טיפה שונה, גם שאין לך את גיל ש...
הוא גם אפשר לך, אגב, ג'יילן גם אפשר לך לעשות, סליחה, יחשבו שאני מזלזל, אבל כן, אפשר לך לעשות את הגימיק הזה, של לשים אותו על הרכז של היריב, שזה סבבה, אבל זה גימיק, וככה...
אתה אהבת את הגימיק הזה בקיץ שעבר.
אני מאוד אהבתי את הגימיק הזה, אבל הגימיק הזה גם נובע מזה שאין לנו יכולת אין לנו באמת איזה עקרונות הגנתיים כמו שצריך, שיאפשרו לגרדים שלנו לשמור עם עזרות מסוימות על הגרדים של הירי.
בסוף אני
ואגב, במשחקים האלה ששמרנו טוב, אז גם וויל היה וויל שמר טוב.
כן, אני אומר, זה גם לא רק ג'יילן, אני חושב שכאילו גם הולנד, ככל שהעולם מתקדמת, גם דיברנו על זה גם פה, אני חושב פרק הקודם, שנראה שהרגליים שלו קצת מעבדות את זה.
אנחנו מפספסים שאנחנו מדברים על ההגנה. כי ההגנה אתמול זה הדבר היחיד שעוד איכשהו היה נראה כמו משהו. ההתקפה, זה היה פשוט
אתמול,
משחק ההתקפה
אתמול, כן.
הכי גרוע שלנו השנה. אני לא זוכר ברמה הזאת משחק התקפה כזה. אין אף בר בחצי הראשון היה לו כוח, הוא הביא את הכדור, זה היה מעולה, ליד אנגולה, זה עבד יחסית. בחצי השני
אין לך, אין לך היום,
לא היה לו כלום. עכשיו, בסוף
אין לך הסיפור... עם מי לשחק בעמדה מספר אחת.
נכון.
לא, היו דקות לא רואות בכלל ששיחקנו עם דסטי ו...
בר ואנגולה.
נכון.
זה עבד טוב.
כי אין רכז, אז בוא נשחק בלי רכז.
אני גם אתמול באיזושהי אהב ציפיתי, שאולי הוא יבוא באיזושהי אמירה של רגע, אני לא משחק לא עם זלי ולא עם קייל. אני משחק עם הולנד בחמש, או עם תומר בחמש ועם הולנד בארבע.
כי כשהם נראים לא טוב, אז בואו נשחקנים טובים על הפרקט.
הם שיחקו מאוד נמוך, היה רגעים שהם שיחקו בלי הבריקס הזה ובלי אביבי, ואתה אומר, אביבי עם חמש ובריקס עם ארבע, בוא תוציא אותו מהצבע.
אני באמת חושב
שבא... אני לא בא בטענות לברק כי קשה לי, כי הוא אימן שניים וחצי משחקים, וזה קצת לא הגיוני לבוא אליו בטענות על הדבר הזה. אבל אתמול חיפשתי שמשהו יאיר את זה, אם זה שחקן, אם זה מערך, אם זה ההגנה,
אבל זה גם חלק מה... אבל זה גם חלק מהחסרונות שלך. כי אם היה לך הגבוה, ושוב, קייל, את משהו, הוא נותן...
מול אביבי, אתה יכול לשים את תומר בחמש, וללכת על זה.
אבל זה הנקודה, שאמור להיות לך סנטר זר, שאתה לא צריך לשים את תומר בחמש, שאמור להיות לך סנטר זר, שכשאביבי משחק בחמש, הוא מקבל כדור אחרי כדור, ותוקע לו דנקים על הראש, ויש לנו סנטר זר, שלא מסוגל לעשות גם על שחקן עם 20 סנטימטר, פחות מביא את הסלים האלה.
אתה צודק, אבל זה לא רלוונטי.
ברגע שאנחנו, שאם אפולה משחקים עם אביבי בעמדה חמש, ואנחנו צריכים לשחק עם תומר בעמדה 4, בעמדה 5 כדי להתאים את עצמנו לאפולה, נכשלנו.
לא,
זה הכישלון של הקבוצה הזאת.
מה זה נכשלנו? רגע, שנייה, זה לא נכון. כי הבאת את זלי, הבאת את זלי בדיוק, כאילו, והעלית אותו לשחק בדיוק בדקות האלה, לדבר הזה.
והוא עשה את זה מצוין, אגב.
זלי, הוא היה במשחק חלש מאוד.
לא, אבל התקפית, כשהוא קיבל את הכדורים במקום הנכון, הוא עשה את זה.
נכון, אתה יודע, הוא סיים עם 15, אבל בפלוס מינוס הוא סיים אחד. עם אחד. אז זה אומר שהגנתית, זה עדיין יותר טוב ממינוס 6, חד משמעי.
כן, נכון.
חד משמעי, ויש כאלה שסיימו עם פחות טוב מזה.
בהמון מקרים, ברק...
זה לא היה איזה יתרון, איי-איי.
לא, כי בצד השני לא שמר, נכון, כי הגנתית הוא היה נראה רע, אבל...
אבל צריך להגיד, זה גם בהקשר של המנטלי, בסוף אני מדמיין את ברק מסתכל לספסל, כשכלום לא הולך, ואין לו למי ללכת. אין אף אחד שיכול לבוא ולהגיד, יאללה, בוא, תעיר אותנו אולי עכשיו. וכשהוא מנסה, אז פתאום הוא מעלה את אקס, כי הוא זוכר שהוא היה פעם שחקן שיכול פתאום לקלוע 4 שלשות ולקחת את המשחק.
אני אשאל אותך שאלה. הקבוצה במשבר. מי המנהיג של הקבוצה?
לא,
מי? אני יודע שבאפול ירושלים...
הוא ישב על כיסא.
שבאפול ירושלים יש את ספידי סמית, שעם כל הזה, הוא לוקח על עצמו את הקבוצה, הוא מנהיג. זה לא, כן, זה לא קשור
לגבי... הוא לא המנהיג של הקבוצה?
חד משמעית.
מה ראית שהוא המנהיג של הקבוצה?
זה שחקן שלוקח על עצמו את הקבוצה.
קריס ג'ונסון לא המנהיג של הקבוצה?
לא, רגע. לוקח על עצמו את הקבוצה, זה לא המנהיג של הקבוצה. לוקח את הכדור ועושה מהלך ונותן או אסיסט או קולי השלשה, זה לא המנהיג של הקבוצה.
מנהיג, מחבר.
מצטער, זה לא המונח.
מי בהפועל עכשיו...
הגו טו גאי.
לא.
מי מהפועל מחלץ...
שיש משבר לוקח על עצמו.
אני לא יודע אם ברמה האישית או ברמת הכדורסל. ברמת הכדורסל.
אם היה, היינו מנצחים את
כמו. אין כזה גם ברמה האישית, לדעתי.
ברמת האישיות, אני לא יודע, אני לא נמצא שם.
ואין כזה ברמת הכדורסל. היום, אגב, ויש גם בעיה פרסונלית. עזבו שחקנים, ואין לך בעמדה אחת כיום כלום.
אז בוא נגיד בשתי...
זה היה אמור להיות ג'קובן, צריך להגיד, כן? ואחר כך זה היה גם צריך להיות קאמינגס, לדעתי. למרות שבאופי אני לא בטוח שזהו גם בלי קשר. לא משנה, לא...
אבל תקנו אותי אחרי הפרק האחרון, שהוא כן צריק אחד וכן צריק המון דקות בפריז.
לא משנה, הוא יחזב השנה.
אבל גם האופי שלו, הוא לא אופי של מנהיג, כאילו...
אז זה עוד סיבה שהקבוצה הזאת נראית כך, כי בסופו של דבר, אתה צריך שחקן, אגב, רצוי מאוד שיהיה בעמדה אחת, שהוא יכול לקחת את הקבוצה הזאת על הגב.
אז שנייה, לפני שאנחנו עוברים, רצים לנושא חיזוקים, כי אנחנו נגיע אליו,
לא, זה עדיין לא בנושא חיזוקים, אלא אחת הבעיות שיש את ההתפרקויות האלה, זה שאין את השחקן הזה.
יאללה, בן.
אני אגיד לך משהו, בכדורסל, בסוף, לדעתי, אפשר לשחק בלי, כאילו, 90%, לא יודע, 80% מהעמדות שהם לא הרכז, אפשר לעשות בהם שינויים מסוימים. אפילו ברמת הסנטר, אתה יכול לשחק עם סנטר נמוך, או משהו, או אתה יכול לשחק כל מיני דברים. רכז, חייב. חייב רכז. מעטות הקבוצות מאוד מאוד מאוד, שהצליחו עם שני שחקני שתיים כאלה. אין כאלה. אז את זה חייבים, ולא מפתיע שאנחנו נראים חלש בהתקפה. אנחנו גם יודעים שברטימור הוא לא אחד הקלאסי, ויונתן רבינוביץ' שיחק אתמול שתי דקות, שלוש דקות, לא יודע מה, לדעתי הוא היה צריך לשחק יותר.
אני גם חושב, אני ממש...
לא היה לך עוד שחקן בעמדה הזאת.
ממש חושב ככה, ובר היה ביום של ראש בקיר קצת בהרבה מאוד מקרים.
תשמע, הכל עליו, ואנגולה לא לוקח, ומנפורד לא לוקח, אז תביא לי משהו אחר.
אולי הוא לא לוקח כי הוא לא נותן? אולי אף אחד לא לוקח כי בר לא נותן? לא יודע.
לא, נכון, היו המון דקות שהכדור היה אצל מנפורד. תקשיב, מנפורד היה חלש מאוד, אנגולה היה בינוני, ואני מפרגן קצת, אבל הוא
יחסה במשחק. אני חושב שבסגל של אתמול, בסגל מול הפעולה, זה באמת, זה סגל מאוד מאוד בעייתי.
הוא הרכז. בסגל של אתמול הוא הרכז, חד משמעית.
ואין לך אפילו רכז, הרכז שלך הוא לא רכז, ואין לך אפילו רכז מחליף. חד משמעית. אתה יודע, אם גיינו אפילו את גיל, למשל, משחק כזה, זה סופר קריטי.
גיל יכול לעזור אתמול, האמת.
אז לגמרי, לגמרי, מה? גם בהגנה. הוא לא יכול להתמודד עם תומר הסייג, הוא לא יכול לעשות נקודות על לא יודע מי. יכול, שחקן טוב.
אני חושב שגם יונתן, גם רבי יכול. זה בדיוק נקודה.
בגלל זה אני חושב שהוא היה צריך לשחק יותר. טוב, אז וויל ודז עזבו. אנחנו מאחלים להם בהצלחה. זה בא כאילו מצד אחד זה היה ברור נורא שזה הולך לקרות. מצד שני זה פתאום היה, כאילו זה קצת הפתיע כזה. וויל עזב אחרי רמת גן, ודז בוקר אחד פתאום לא היה, וגם הניסוח של ההודעה של הפועל היה מוזר.
דז זה ברור שהוא...
לא סיים חוזה, לא נפרדו, אלא עזב, לא יודע, זה היה מוזר.
דז סיים בהפועל בווילנה, נגד בשיקטש, זה היה ברור שקורה שם משהו, אחר כך גם התחילו לתת כל מיני שמועות ודיבורים, ולא משנה, בסוף הוא נראה, בוא נגיד בעדינות, כדי גם לא להימנע בדיבה לא טוב.
בוא נגיד שההיילייט שלו אחרי המשחק נגד בשיקטה זה היה למנוע מקרינגטון, מי זה היה קרינגטון? להיכנס לחדר הלבשה.
אני אגיד לכם משהו.
רגע,
אני אגיד לכם משהו לגבי דז וויל, וגם זה יתפוס לגבי תכף השיחה על הולנד.
ובאסה אגב.
בסוף, עם זה שברור לנו שהולך לבוא שחקן בעמדה אחת, ומתישהו ג'יילן אורד יחזור, או ישחק שם שחקן אחר בעמדה הזאת, זה לא מעניין שהם עזבו. זה שחקנים שהם כרגע, סליחה, הם סרח חודף.
רגע, אבל אני אשאל אותך, זה לא מעניין, אולי, אבל אולי היית מעדיף שדז יישאר על פני הולנד, למשל, כמו שהולנד נראה.
יכול להיות, יכול להיות, אבל... לא, מה זה על פני הולנד? שנייה, הוא גם לא יירשם. כי בסוף, שנייה, אמן, אני סופר לך את החמישה זרים, שחקן בעמדה אחד, שאנחנו מאוד מאוד חושבים שצריך להגיע.
אבל נגד הפול השחקת עם ארבעה זרים, יכלת לרשום את דז.
בסדר, אבל לא, אני אומר, בטווח הארוך, לא טווח הארוך שנה הבאה, טווח הארוך בשבוע הבא או במשחק אחריו, זה לא מעניין. בסוף העזיבה הזאת היא
בסדר. ברגע שהודחנו מהיורו,
הוא סיים דרכו.
כשהודחנו מאירופה, כאילו אין מה להמיס עוד ועוד שחקנים, וכאילו דווקא לצמצם שנייה ולתת להם, נגיד, זה מי, איתכם אני יוצא למלחמה, לכו על זה. אם זה לא יהיה אתם, זה לא יהיה אף אחד אחר, ושאף אחד לא יסתכל לצידה, אני לא יודע, יש לזה גם חסרונות, כן? אני...
אבל אף אחד לא חשב שנשאר עם ארבעה פתאום.
חשוב לי להגיד דבר אחד, אתמול התרומה של הזרים, שלושה שחקנים שעשו נקודות מתוך ארבעה זרים ששיחקו, 19 נקודות, זה מחריד.
נגד הפולה.
זה מחריד. תקשיבו, קייל אלכסנדר עם נקודה, מנפורד עם 5, הולנד עם 0. אז נכון, בריין קלה 13, לקח 8 ריבאונד עם 5 אסיסטים, זה נראה טוב. אבל הוא 2 מ-12 מהשדה ו-1 מ-3.
אז אני יכול עכשיו להגיד משהו על בריין אנגולה?
אתה יכול. אבל כולם יודעים שאתה לא אוהב אותו. כולם בטוויטר כבר יודעים שאתה לא אוהב אותו, אז בוא, אתה יודע.
קודם כל,
שים את האינטרסים בצד, סתם.
קודם כל, יש לי פה... אני סוכן של סמול פורדים.
לא, בא לך מקולקל, בעיניים, אתה לא אוהב.
אני נשען אחורה רגע.
לא, תראה, אז... חשבתי על זה, אתם מכירים, יש את הפרק הזה של בסיינפלד, שג'רי מגלה שהבחורה שהוא יוצא איתה, הייתה פעם חברה של ניומן, ואז אילן שואלת את ג'רי, תגיד, יכול להיות שיש בניומן יותר ממה שהעין רואה? ואז ג'רי אומר לה, לא, יש פחות. עכשיו, אני חושב שזה קצת הסיפור עם אנגולה מתחילת העונה. אנחנו כל הזמן מחפשים את המשהו שיראה לנו שיש איזה, שהשחקן הזה שסיפרו לנו עליו, הוא באמת אוטוטו מגיע, אוטוטו מופיע, אוטוטו קורה, אוטוטו, אתה יודע, הוא קלה נגד גליל עליון, אז הנה זה קורה, הוא היה טוב נגד, לא יודע, לונדון ליונס, אז אוטוטו קורה. תכלס, זה לא קורה. בעיניי, מה שראינו עם בריין אנגולה עד עכשיו, זה השחקן, זה מה שהוא יוכל לתת בהפועל השנה. אני באמת אשמח, אתה יודע, הראש שלי מוכן, ושייתן לי בראש עד סוף העונה, והדבר היפה באמת בכדורסל זה שבסוף אתה יכול להגיע לפלי אוף, להתפוצץ בשלושה משחקים ולצאת הכי גדול בעולם, הלוואי שזה יקרה. בסוף אני חושב שאם אנחנו היום בחודש אפריל, אז הגיע הזמן להפסיק לחכות לתחייה של בריין אנגולה, ולהבין שזה מה שיש. אני חושב שהשגיאה היא שאנגולה היה צריך להיות לו מחליף כבר לפני חודש או חודשיים. כרגע זה המצב, אני חושב שאנחנו צריכים להפסיק לצפות, וזה הכל. אני באמת, אני לא רואה את הדבר הזה מתחבר לשחקן שחלמנו עליו. אני רואה שמשהו נתן נגד הפול, אז זה בערך הרמה שהוא יכול, שהוא יכול לתת. וגם יש בעיות אובייקטיביות.
לא, 1-7 ל-3 ו-2-12 שדה.
לא, בסדר, אז יכול לתת קצת אחוזים יותר טובים זה, אבל...
אחוזים קצת יותר טובים, אז הוא היה עם הרבה נקודות. לא משנה.
אבל כוכב הפועל תל אביב, אני כבר, אתה רואה אותו...
כוכב הוא לא היה. כנראה. אנחנו צריכים להתקדם. אתה רוצה להגיד משהו על זה?
משפט אחד על אנגולה, אני חושב שכאילו, ראיתי כמה משחקים, בוא נשים רגע, נס ציונה בצד אפילו, גם בקרשיאקה כאילו קצת, או לא ראיתי, אני חושב שכאילו, כל העונה, גם כשדיברתי עליו, היה לי בראש כאילו רק הדברים הטובים. זאת אומרת, המשחקים שבהם, היה לו משחקים שהוא התפוצץ נגד קבוצות מאוד מאוד טובות, ושהוא עשה סלים פסיכים לגמרי, ואתה אומר, שמה, זה כישרון, אם הוא מביא את הדבר הזה קבוע, אז כן, שדרוג על ג'ורדן מקרי, וכן, זה השחקן שאתה רוצה בעמדה 3, וזה שחקן כאילו יורוליג, פוטנציאל, ואני חושב שאנחנו פשוט לא... זה כאילו מין שאיפה כזאת, שהיא כנראה לא הייתה, כמו שאתה אומר, יכול להיות שפשוט הייתה לא רלוונטית, אבל כן, חיג'ו, בוא נתקדם, אתה...
כן, אנחנו... זה פשוט כי זה בתוך הנושא הבא, ואני חושב שהנושא הבא הוא מה שיקבע... או לא יקבע, לאן ילך בריין אנגולה. יש להפועל מאמן חדש החל מהבוקר.
סטף.
החל מהיום אחר הצהריים, אימון ראשון של אדון...
סטף דדס.
סטפנוס דדס, תודה על הבדיחה.
יכול לקרוא לו סטף?
אתה יכול לקרוא לו איך שאתה רוצה, נראה לי שמח.
יש לך חודשיים, אתה תנצל את הכל.
אז סטפנוס דדס מגיע. מי זה סטפנוס דדס? ספר לנו, מה הכדורסל שלו, מי הוא, מה הוא?
אז זהו, אז אני, לפני כמה פרקים אמרתי שאני לא הייתי מביא אותו וזה וזה, אבל...
ואני לא הייתי פה להגיד שאני כן הייתי מביא אותו כבר אז.
אז אני חייב להגיד משהו...
לא, סתם לא היית פה. השתקנו את הדעות האלה.
אחרי שדדס חתם בהפועל, אז הלך הרוח ברשתות החברתיות היה שמגיע לפה מאמן, שייתן בראש את השחקנים. אני חושב שזה עושה עוול לדדס. כי דדס הוא לא רק תדחיפו אותם. דדס הוא מאמן עם
שיטה. הוא גם.
הוא גם, כן, אבל הוא מאמן עם שיטה. הוא מאמן עם שיטה. הוא מאמן שכשהוא בנה קבוצה בפועל חולון, הוא הביא שחקנים שמתאימים לשיטה שלו.
שיטה מאוד מאוד מיוחדת שלא רואים הרבה.
אני לא יודע אם זה מאוד מאוד מיוחד.
זה בסוף כאן עושה בידודים, אבל...
לא, אני לא חושב.
אבל לא,
בסוף זה
פייב אאוט. פלוס.
לא, זה פייב אאוט, בסוף זה פייב אאוט, והפועל חולון השנה עשה את זה באיזשהו די דומה עם קצת...
חידו, בוא תסביר למאזינים מה זה פייב אאוט.
סבבה, פייב אאוט זה פשוט כמו שלימדו לנו כדורסל פעם, שחקן באמצע, 1, 2 ו-3 בחצי פינה, 4 ו-5 בשתי פינות. זה פייב אאוט. אף אחד מהשחקנים לא משחק באמצע. אם עושים תרגילים מסוימים או אנדופים מסביב לקשת שמעבירים מה שהפועל עושה השנה הרבה, מעבירת הכדורים מיד ליד כזה, ששחקן עובר לידם, זה אנדוף, כי זה מהיד אוף. אין לי את התרגום.
לאוף.
כן, לאוף. ואם עושים פיק אנד רולים, זה נועד בעיקר או כדי לנצל איזשהו מיסמאץ' אוטומטית, איך שמתחיל הפיק אנד רול על זה שהם לא מחליפים או כן מחליפים, אז יש זמן, יש שנייה פה, שנייה לשם. או פשוט באמת לעשות החלפה, חילוף של השחקן השומר, ולנצל את הבידודים. המון בידודים, כמו שאמרת, אבל פייב אאוט ברמה הזאת...
הרבה זרקות מבחוץ גם. הוא אוהב מאוד גבוה בעמדה 4 שזורק מבחוץ.
הוא אוהב שחקנים בכל העמדות שזורקים בחוץ. גם שחקן בעמדה 5 שזורק מבחוץ, שחקנים מאוד מהירים, יותר אתלטיים, כדורסל מהיר, כדורסל זריז, התקפות שמסתיימות די מוקדם בהתקפה, אלא אם הולכים לבידודים, ואז קח את הזמן עד שאתה כאילו, עד שאתה בטבעת, או שאתה, יש לך זריקה נוחה.
אז אני אשאל אותך שאלה, שמענו את זה, בוא תענה לי, מה הקשר בין מה שתיארת עכשיו לבין הפועל תל אביב, 23-24?
הסגל.
לא, אני אומר, מה הקשר בין זה לבין הסגל?
כן, בדיוק.
זה לא נשמע מתאים.
למה? למה זה לא מתאים?
יש לך שחקן בכל עמדה שקולע שלוש?
יש לך ארבעה שחקנים כאלה.
יש לך שחקני פיק אנד רול?
שנייה, אני חושב שבהפועל תל אביב כדור של השנה, של השנתיים האחרונות, או אפילו קצת יותר, יש שיטה הפוכה לחלוטין.
לגמרי.
זאת הנקודה. אתה לא יכול בכלל לדעת אם זה מתאים, כי את קייל אלכסנדר, שראינו אותו בנבחרת קנדה, במעט דקות שהוא שיחק שם, משחק בעמדה 4, גם בוולנסיה ראינו אותו לפעמים משחק בעמדה 4, וקצת משחק מבחוץ, ואפילו ראינו אותו כל השלשה אחת השנה או משהו כזה, עומד מבחוץ והוא מרגיש יחסית בנוח, אני לא בטוח שהוא שחקן לגמרי לא כזה. אין ספק שהיתרון הברור שלו זה מה הוא עושה ליד הטבעת, ומה הוא עושה מעל הטבעת.
בגלל זה צריך להבין שיש פה אימור ענק, כי מגיע מאמן עם שיטה מאוד לא מתאימה למה שקורה בהפועל, ומה שאנחנו רואים בהפועל, והוא צריך להנחיל את הדבר הזה לשחקנים, שבמצב מנטלי מאוד מאוד נמוך, עם דבר... שוב, אני גם לא מכיר דברים בחדר לבשה, וזה רק שמפסידים, תמיד יש אווירה פחות טובה, אני לא מכיר אף סיפור האמת, לא יצא גם כלום התקשורת, ואני גם לא מכיר, אבל ברור שזה ככה, כי זה בכל קבוצה ככה, ולבוא ולהרים את הדבר הזה, ולהנחיל להם כדורסל שונה לחלוטין, זה דבר שמאוד קשה לעשות, כשאנחנו עוד שנייה במצב של כל משחק קובע.
אגב, גם שחקני אחד על אחד בסגל כרגע, כמה יש?
מי? אגב, זאת שאלה הרבה יותר מעניינת. אנגולה. זהו.
שלא עבר שחקן אחד בדריבל.
אני מסכים איתך, זאת שאלה הרבה יותר חשובה והרבה יותר מעניינת, שאם אני אסתכל על חולון שלו, שעשתה את זה, את הכדורסל הזה ושיחקה אותו, אולי הכי טוב שיש, היה להם שם את טיירוס מגי.
איזה ימייס, לא?
ואת האריס.
וסי-ג'י
אריס היה שם.
שזה שני שחקנים, אף אחד מהם הוא לא רכז מאוד טבעי, אני אגדיר את זה ככה, הם שניהם אחד, שתיים כאלה, שני קומבו אחד עד השני, זה היה מתאים מאוד. הפועל תל אביב של השנה, זה לא בדיוק זה. כשאם יהיה שם רכז שהוא יכול להתאים לשיטה הזאת, שיש לו קצת יכולת מסירה וקצת יכולת לעזור לעוד שחקנים, אבל גם לייצר לעצמו ולשחק את כדורסל הבידודים הזה, אני חושב שדווקא זה פתאום נורא מהר יסדר את הקבוצה לכיוון הזה, כשגם צריך לבוא שחקן למחליף לג'יילן הורד עד שהוא יחזור, ואחר כך לראות מה, איך בדיוק משחקים, אבל צריך להגיע שחקן שהוא קלעי, שהוא שחקן בעמדה 4 עם קצת סייז, אבל קלעי, תכף נגיד שמות, אבל נגיד, נראה לי, כן רשמתם, נראה לי, קוזמינסקס, שמשחק בקטונה של מקרה, שאנחנו מתבשרים היום שהשחקנים שם התחילו בשביתה.
פנוי להובלה.
אז קוזמינסקס זה אופציה מעולה. האם הוא מספיק גבוה וגדול כדי לשמור? לא בטוח. האם הוא קלעי?
גבוה הוא כן, הוא 2.06.
כן,
האם הוא מספיק... אבל הוא לא מספיק פיזי וזה, אבל זה סוג השחקן. הוא 3-4 שמשחק בחוץ.
כן, הוא 3-4.
עם ניסיון ועם באירופה.
והוא ליטאי, אני הסוכן שלו.
בתור ליטאי.
גילוי נאות. בן מתווך בעסקת קוזמינסקס.
ממש, ממש. היית עושה אחלה כסף.
עם הסוכן הליטאי, אבל כאילו, זה החיבור שלו.
אז זה שם, נגיד, שיכול להתאים לדבר הזה, ופתאום, תשמעו, בסוף שני שחקנים, מתוך, בסוף זה לא שני שחקנים מתוך 15 או מתוך 12, זה שני שחקנים מתוך 8, 9, יכולים לשנות קבוצה, בטח עם מאמן שמביא שיטה חדשה, ונכון, אמרת שהוא לא רק מוטיבטור?
לא, זה עושה לו, הוא גם מוטיבטור, אבל זה עושה לו עוול שמציגים אותו כתטריף אותם, הוא לא תטריף אותם.
אבל אני חושב שזה הרבה מזה, ואני חושב שהפועל צריכה את זה, אני חושב שדווקא אמרו את זה, לא אמרו את זה בשלילה על זה, לא אמרו את זה בשלילה על דדס, אולי אמרו את זה בשלילה על השחקנים, וחבל שזה ככה, אבל הפועל תל אביב לא צריכה מישהו ש... השחקנים לא צריכים עכשיו מישהו שייתן להם בראש. הם צריכים מישהו שיעשה סדר.
אני התחילו לדבר על מאמן רגע יותר, רגע, אוקיי, מי נביא? אחרי ההפסד לבשיקטש, שזה ברור שדני הוא sooner or later, או sooner or a bit less sooner ילך. לא משנה, ואז, וגם כשדיברנו על זה פה, באמת, אני גם לא הייתי בעד דדס, כי א', אני לא, אני חושב שהכדורסל שלו הוא טריקי, ויש מאמנים טובים ממנו, אני חושב שהפועל תל אביב, מה שאנחנו שואפים לו, בוא נגיד לעונה הבאה, אני הייתי רוצה מאמן יותר טוב מדדס, גם בלי קשר שנייה לסיטואציה שלנו, אבל זה שנייה בצד. אני חושב שהוא, הרבה מהבלגן בהפועל היה עם פרנקו, והדחיפה של פופי, והרעיונות אחרי המשחקים, והתחושה שהוא לא לוקח אחריות על הקבוצה וכאלה. ואני חושב שפה, להביא מאמן שהוא, כאילו, אם יש דבר שהוא כמעט בטוח, אנחנו יודעים שיקרה בחודשיים האלה, שהוא ייתן איזה רעיון איזה, הוא יגיד משהו, הוא יפוצץ את זה פתאום איזה אימון, כאילו זה הבן אדם, זה אי אפשר לדעת, הוא מאוד לא צפוי, אז חשבתי שזה לא מה שנכון. מה שקרה מאז, אבל אז גם לא ידעתי שאנחנו נפסיד לאפולה שנייה אחרי, ושהחדור שלג הזה רק ילך ויגדל. ואני חושב שהסיטואציה שלנו היום, היא שהסיכוי באמת כל כך כל כך קטן, ויש כל כך הרבה, כאילו צריך פה כל כך הרבה ניסים כדי שיצא משהו מהקבוצה הזאת, אז יאללה, זה כזה, יאללה בבעלה, בוא נביא מאמן שהוא היה פה, שהוא מאמן ששחקנים בגדול אוהבים, שיכול להטריף אותם, לא בקטע של, כמו שחיש אמר, לא עם מקל על הראש, אלא בקטע של שתי סתירות כאילו וחיבוק כזה, וזה בגדול סוג המאמן. ויכול להיות שגם השחקנים שאולי יגיעו ונדבר על זה, כאילו, בוא נדבר על זה, צריכים גם להתאים לסגנון הזה.
אז זהו, אז דדס הוא באמת, נגיד שהוא הניצוץ, אבל כרגע אני לא חושב שיש בהפועל מספיק את מה להדליק. הוא פשוט צריך להוסיף לסגל הזה את השחקנים שאי אפשר להדליק אותם.
תכף נגיע לזה, אבל השחקנים האלה, אני פשוט לא מסכים עם זה שאין להם כישרון. נגמר הכישרון, הלך, נעלם, אין ניצוץ, לא מסכים עם המונחים האלה, כי אין ספק שצריך להוסיף.
בוא נסתכל על הסגל שיש היום, הוא חסר מאוד.
ברור. אחרי שוויל הלך, חייב להגיע עוד שחקן, ואחרי שג'לי נפצע, חייב להגיע עוד שחקן, אין לנו... זה בכלל לא שאלה. אבל מה שיש שחקנים היום, עדיין מדובר, תוסיף לזה שני שחקנים, אפילו באותה רמה, זה עדיין הסגל השלישי, רביעי, הכי טוב בליגה. זה לא ויכוח, כאילו זה...
מסכים איתך.
זאת העובדה.
מסכים איתך, תלוי מתווה.
הם מפסידים כרגע בגלל כל מיני דברים, ושינויים ינסים ויעשו.
בוא גם בסגל היום, חסר, חג'י לנורד, שהיה לפרקים, השחקן הכי טוב של הקבוצה.
בליגה.
ג'קובן בראון, שהוא המנהיג של הקבוצה. תוסיף לזה שחקנים שפשוט בירידת כושר קיצונית.
כן, ולזה תוסיף את כל הבלגן ש...
אנחנו לא, זה לא סיכום עונה, אנחנו לא עכשיו יושבים בקיץ ואומרים, רגע, מה הייתה חסת אחרת, וזה בא סל הפציעות. אני שנייה, נסיבות מקלות, באמת, זה לא מעניין כל כך, כי אנחנו כבר ראינו גם יותר מוקדם בעונה, שהפועל החדשה מגיבה מהר לפציעות, מגיבה מהר לדברים שקורים, אז אני חושב שגם כאן צריך להגיב, ואני חושב ש... ואמרנו את זה, כאילו, אני חושב שכמה פעמים פה, אבל... דעתי פה יש הסכמה על זה שגם אם יש סיכוי נמוך, הפועל תל אביב צריכה לשחק עד הסוף, ואני אתמול באפולה, כאילו באמת, סופ עצבים והכל, וכאילו באמת, אני בטח שבדרך חזרה לא חשבתי על איך בא לי לנסוע לנס ציונה ביום רביעי, או בטח שלא על איך אני מסיקרתי את המשחק הזה, שלא ישמור, אבל אני כן חושב אחרי שנרגעתי וישנתי רגע, ש... בסדר, זה מה יש, ובואו נשחק עד הסוף, ובסוף נראה למה נגיע, ומאמן חדש, אנחנו צריכים לעשות מה שאפשר, בסוף כאילו אנחנו פה בתוך תהליך שהוא יותר ארוך, ולהיות מודחים לצורך העניין מול רמת גן ברבע גמר, זה לא כישלון, זה בושה, כאילו צריך להגיד שנייה, ביחס למה שנבנה פה, לכסף שהושקע פה, ולכל מה שקורה כאן, ואני לא רוצה לעוף מול רמת גן בבושה, אני מעדיף לעוף מול מכבי בסוויפ של וואלה, הגענו לשם איכשהו, ולא הצלחנו. ואם נגיע לשם, לכו תדעו מה יהיה.
הפועל תל אביב צריכה להיות תמיד בגמר, ולנסות לנצח תמיד, היא מפסידה. זה בסדר, אבל היא צריכה להיות תמיד בגמר. אין, זה לא שאלה. שוב, אם יהיה שתי קבוצות משמעותית טובות מאיתנו, אז נכשלנו בבניית הקבוצה, ונעוף כנראה בחצי גמר.
אפשר לדבר טיפה על חיזוקים, תגיד.
עוד רגע. דבר אחד אני רוצה להגיד על מה שאמרת. בסוף, כשבודקים עונה ומסתכלים אחורה, הנסיבות מקלות הן חשובות. האם זה אומר שלא נכשלנו? לא, זה לא אומר. נכשלנו. הפועל נכשלה, הקבוצה נכשלה, המועדון נכשלה, כולם נכשלו. האם זה אומר שלא צריך לבחון מה גרם לכישלון הזה? בין עם אנשי מקצוע, החלטות כאלה ואחרות, ונסיבות מקלות שבגללם, לדעתי, עוד לא הגיע שחקן, ואני חושב להגיד את זה לפני שאנחנו מחפשים, לפני שאנחנו מדברים על השחקנים שככה אלינו. בעיניי, הסיטואציה בשנה, אפריל, תראו, צריך לזכור שגביה לא משחקים במרץ. גביה אמורים לשחק את כל הגביה בפברואר. תחשבו איזה אחרת זה אם אתה נמצא אחרי ההפסד בגביה בפברואר, ואז אתה מפסיד בתחילת מרץ לבשיקטש, שאתה אומר, טוב, וואלה, דני, זה נגמר איתו כבר אז או עכשיו או משהו כזה. כל העונה הזאת נראית אחרת, או כל התקופה הזאת נראית אחרת, כשאתה עושה את החילוף הזה הרבה יותר מהר, גם של השחקנים וגם של מאמן. אז זה סיבה אחת. שוב, הכישלון הוא אותו כישלון, כן? זה לא תירוץ. אבל להגיע בתקופה ששלושה מפעלים נסגרים תוך חודשיים וחצי, ושני המפעלים הראשונים בתור נסגרים תוך שבועיים, זה יכול לקרות רק בעונה הזאת. הסיפור השני זה המלחמה. נכון, אנחנו מיום ליום מרגישים שהיא דואכת, אני לפחות, לא יודע, אחרים, אני ליבי עם אנשי הצפון שגרים בכל מיני מקומות אחרים, או אנשי הדרום שגרים בכל מיני מקומות אחרים, אבל בתחושה של המדינה, המלחמה כל יום דואכת, אני חושב. וואי, הלכתי למקום שאני לא רוצה ללכת אליו. אבל האירוע הזה עם איראן בחוץ, זה משהו ששומעים הרבה יותר על הסיפור עם עזה. והאירוע הזה עם איראן, כל פעם שמישהו שומע שבוטלה טיסה מישראל או לישראל או איזו חברה מבטלת טיסות, זה בשביל הפועל ובשביל קבוצות הליגה, זה מדובר בטירוף, זה קולוסלי. וזה סיפור מאוד מאוד בעייתי. ואני חושב שגם זה המצב בשנה, אפריל, קשה להביא שחקנים, קשה למצוא, אם היה לנו יותר זמן היה יותר קל למצוא, אני חושב שעדיין אפשר למצוא, ולכן בואו נדבר עליהם. אז אנחנו נדבר על שתי עמדות שאנחנו חושבים שצריך לחזק אותם, כל אחד יזרוק שני שמות, שם או שניים, מה שתרצו, ותשתדלו לעשות את זה בזריזות.
אנחנו מדברים שנייה, אבל רגע, עוד באינטרו, על שחקן עמדה 1 ושחקן עמדה 4.
כן, נראה לי אמרנו.
לא, זה נראה לי ברור, אני רק אומר, כאילו אחד זה ג'קומן, זה ברור, ג'יילן אמור לחזור עד העונה. מה מערכות עדכניות, מי שיודע?
לא, אני לא יודע מערכות עדכניות, אני מבין שעוד שלושה שבועות הוא חוזר. זה אמרו חמישה שבועות,
אמרו שבועיים. אמרו אחרי שבועיים יעשו הערכה.
בוא נגיד, אז שלושה שבועות מעכשיו, איפה אנחנו בעונה, אנחנו כבר
באמצע בית העליון, מספיק זמן כדי לחזור.
נכון, נכון.
אם הוא יחזור טוב.
כל כך זה לא משהו שאתה יכול לבנות עליו.
נכון.
אור, אתה לא יכול לבנות עליו בעיניך?
אתה לא יכול להתנהל כאילו בתוך הזה.
נכון, אתם צודקים.
זה לא...
וזה גם יכול להיות שכאילו זה הזמן להביא מישהו שיותר מתאים ממנו, בגלל דדס.
אתה גם יכול להביא שחקן שכשאם אורד יחזור והוא יהיה בסדר, יכול לשחק לידו בין בשלוש למשל.
אנחנו גם חסרים, גם עמדה חמש שלנו חסרה, אני חושב שלהביא עכשיו עוד שחקן ארבע גבוה, שיכול לשחק אולי גם קצת בחמש, יש לזה, זה טוב מאוד גם אם ג'לן נשאר, בואו נגיד את זה ככה. אז בין רכזים, כאילו, רגע, אולי נגיד משהו גם על השוק שנייה באופן כללי רגע. אנחנו נמצאים בנקודה לא קלה, זאת אומרת, יש קבוצות שכבר מסיימות העונה, בוא נגיד קבוצות שמודחות מהיורו-קאפ, מה-BCL, גם מהיורופ-קאפ, אם אנחנו רוצים לרדת עוד אחד למטה, גם ליגות בעולם שמתחילות להיגמר, או ליגות שכמו יותר רחוקות, כמו בסין, באוסטרליה, ביפן, שגם משם בגדול אפשר להביא שחקנים, אבל בגלל שאנחנו מבינים שכרגע אנחנו לא רוצים להביא פול סטול, או...
מה?
בן רוצה, סליחה, בן רוצה להביא פול סטול? לא, אנחנו לא רוצים להביא לו פול סטול, וגם לא... אוקיי, הרבה מעבר לפול סטול, זאת אומרת, אנחנו רוצים, אנחנו מבינים, דיברנו על זה עכשיו.
לרון דנדיס.
צריכים פה שחקן, או שחקנים, או מדבר על הרכז, שיעיף את הקבוצה קדימה. זה לא יכול להיות עוד שחקן נחמד שישתלב, זה צריך להיות מישהו שיבוא ויעשה פה איזה מהפך מאוד גדול ויוביל, ויהיה דומיננטי. ובשביל זה צריך להביא שחקן ברמה מאוד גבוהה, ושחקנים שהם טופ יורוקאפ, טופ BCL, שאנחנו, או שחקנים שהם ברמה כזאת, אבל משחקים כרגע בסין או במקומות אחרים בשביל כסף, צריך להבין ששחקנים שיש להם עוד אפשרויות בעונה הבאה, זה דבר ראשון, אז להחתים אותם עכשיו כבר לחוזה עד סוף העונה הבאה, זה יהיה קשה, כי הם מצפים מעצמם, או מאמרים על עצמם, מה שנקרא, שהם ימצאו בקיץ חוזה אולי ביורוליג, הם או ב-NBA, תלוי מי אנחנו מדברים, ולבוא לחודשיים, כרגע, לקבוצה חדשה, למדינה חדשה, אם לא שיחק כבר בישראל לפני, וכשאתה בעצם סיימת כבר את העונה שלך בקבוצה השנייה, אולי אתה רוצה רגע לנוח, את הגוף שלך להתאושש, לקראת באמת להשתדרג בעונה הבאה, ולא סתם לבוא לקבוצה חדשה, אלא קבוצה חדשה במצב לא כל כך טוב, במומנטום שלילי, במדינה שירו עליה 110 טילים בליסטיים מאיראן לפני שבוע או משהו כזה, כמה ימים, זה לא קל. אני בטוח שזה לא קל, זה לא אומר שזה לא אפשרי, ואני מקווה ש... וזה גם לא תירוץ, זאת אומרת, בסוף צריך לעשות כל מה שאפשר, זה התפקיד של אופר כרגע, וכולנו מסתכלים עליו כדי לראות שהוא באמת עומד מאחורי המילים שלו של לא מבטרים, ולפתח זה לא בלקסיקון שלי.
שמות, רבותיי, שמות.
שמות. אז אפשר לחלום בגדול, כל מיני שחקנים בקבוצות יורוליג, למשל שסיימו את העונה, אני חושב שכאילו דיברנו פה על יאגו דה סנטוס, כאילו דה סנטוס, סתם, אני זורק אותו כדי שאני אוכל גם לקוות מאוד שהוא יבוא בקיץ, אני לא חושב שהוא יבוא עכשיו, זה בדיוק השחקנים שאני לא חושב שהוא ויתר על הקריירת יורוליג שלו, עכשיו שהוא התאמה מושלמת.
למה שהוא יוותר? הוא צעיר, יש לו מספיק זמן.
לא, לא, זה מה שאני אומר, לא ויתר על היורוליג בעונה הבאה, אז עכשיו לחתום עכשיו בקבוצת יורוקאפ לעונה וחודשיים, אני חושב שזה לא דבר שהוא יעשה, ולא בטוח שיש לזה מחיר. צריך להגיד, גם אם הוא יכול שהוא יעדיף שחק ביורוליג, בכל זה יותר קטן ממה שלמשל אופר יכול להציע לו, אז זה מאוד מאוד קשה. מדברים על רכזים, אז אפשר לדבר על ים הדר? מותר?
דבר?
ים הדר סיים, ים הדר לדעתי לא ישחק העונה יותר בפנרבחצ'ה, היום הוא לא נרשם למשחק ליגה, ביורוליג אנחנו רואים ששרס לא סומך עליו, אולי אם יפצע שם שחקן עד סוף העונה, כן יהיו לו דקות.
יש גם חוקי זרים מאוד בעייתי.
נכון, ובחוקי הזרים בטורקיה.
קשוחים בטורקיה.
מה זה קשוחים? בדיוק כמו פה.
כן?
חמישה זרים. והוא לא בחמישייה הראשונה שלהם, זה הכל.
כן, ואפשר להגיד, ים, כאילו אתה... אני בטוח ש...
אנחנו שמענו בחמש באוויר, שאופר התראיין שם, כמה הוא הציע לו ושהוא הציע לו הרבה, אני לא זוכר כמה זה היה, אני חושב שהוא אמר מעל מיליון, whatever, אני לא יודע מה בדיוק נאמר שם.
מתי זה היה?
חמש באוויר, אחרי ש...
אחרי הסיפור עם הפועל חיפה.
לא, מה פתאום? אחרי שפרנקו פוטר. אחרי שפרנקו פוטר.
אחרי שפרנקו פוטר, כן.
זכיתי לראות את הרעיון הזה, הרעיון חשוב לפתוח ולראות, לראות את התוכנית הנפלאה הזאת, נהדרת. אז הוא התראיין שם, הציע את ההצעה הזאת, אני לא יודע, אני לא יודע מה קרה מאז.
יאללה ים, אני אומר תבוא, מה, כאילו מה...
אם הוא מאזין, מי שמשפחת מדר מאזין...
אנחנו יודעים שמקורבים למשפחת מדר כנראה מאזינים, זה משפחה שיש לה...
אני אתן לך גם עוד מיקרופון בפודקאסט.
מה שאתה רוצה.
זה הצעה חלומית.
אני אומר כאילו, חודשיים, אני בטוח שגם תקבל את כל הסעיפים שאתה צריך לצאת בעונה הבאה ליורוליג, או ל-NBA, או לכל מקום שאתה תחליט להמר על עצמך.
את הפיץ' שאתה עושה לים הדר, שלח לו בוואטסאפ, בסדר? שיגיע לה באמת.
אין לי את המספר. חושב שהוא לא יתח, זה באמת... טוב, בסדר.
עוד שחקנים שאתם רוצים
לתרוק? זה מה שישכנע אותו.
בדיוק. בגלל זה אני צוחק.
לא, האמת, יש לי פה רשימה. דיברנו לפני, אני גם עושה את זה לכיף, כאילו כולם עושים את זה גם לכיף שלנו. אני לא יודע אם עכשיו נתחיל לעבור פה שמות, כאילו שם. סתם לזרוק שם אחר, זה כאילו... ששחקן שראינו בביירן בעונה שעברה, קאסיס ווינסטון,
שסיים השבוע את מפעל ה-BCL
עם טופש.
BCL עם טופש בורסה.
הפסידו פעמיים לטנריפה.
ניצחו את המשחק השני, הפסידו את השלישי, חטפו בראש, טריכה רצינית.
כשניצחו קלה 17, והיה מהטובים שם.
שחקן מעולה. אבל לא ממש רכז. הוא סקורר. מצד שני כן יכול להתאים לדדס.
כל הקריירה היה ב-NBA ובג'י ליג.
הוא מתאים לסגנון של דדס.
היה כל הקריירה ב-NBA ובג'י ליג, עד שיצא לאירופה בעונה שעברה לביירן. הביירן עשתה עונה מזעזעת, והוא דווקא היה בסדר גמור. היה לו שם 14 נקודות בממוצע, שלושה אסיסטים, בואו, כאילו, סטטיסטיקה משולבת של...
ארבעה אסיסטים, שלושה ריבאונדים.
ב...
אתה רשמת.
מעולה. במשולב יורוליג וליגה, בליגה מאוד מאוד חזקה, זה מספרים מאוד גבוהים, כאילו שזה יכול להיות לנו מצוין. גם השנה בטורקיה עושה, בטופה שהוא עושה 14-3 נקודות, 3 ריבאונדים, ו-4.3 אסיסטים, ב-24 משחקים, מספרים טובים.
אחלה שחקן.
זה לא יאגודו סנטוס, וזה שחקן שיכול להיות שגם הוא ריאלי, נגיד את זה ככה.
בן, שחקן שניים שלך.
אני חייב להגיד
שאני... אתה חושב שאתה...
אני לא אופטימי, כלומר, אני לא רואה איזה רכז שאנחנו יכולים להביא, שהוא בסדר גודל שאנחנו מחפשים ששננו את העונה.
אתה חשבת שיהיה אפשר להביא את נייט רובינסון?
לא.
אז זהו, זה מה שאני הולך...
אוקיי, אני אשמח להיות מופתע.
תן להיות אופטימי, מה אני יודע? לא נביא. בסדר, לא נביא.
אני באמת חושב שבסיטואציה שנוצרה, אם הוא קאמינגס היה נשאר, זה אולי עדיף.
אפשר להביא את קאמינגס.
תגיד.
ואני אתן בכל זאת שני...
למה?
דיינו, ראית איך הוא נראה? זה נראה לך מתאים לסגל? זה מתאים לסגל?
אני חושב שהוא נראה...
זה יכול להתאים לשיטה של דדס, כאילו אם לשם אתה חותר.
אני אומר מקצועית, אני חושב שהוא נראה ככה גם בין היתר, כי הוא כנראה לא רוצה להיות פה. או שהמלחמה השפיעה עליו, שאלף אחד דברים.
בסוף הוא היה טוב והפועל 3 משחקים העונה.
נכון.
לא רלוונטי כבר.
קדימה. הזרים שאני חושב שאנחנו יכולים להביא בפרופיל כזה, שאני לא בטוח שהם יותר טובים מקאמיקס, ובכל זאת אני אתן שני שמות ש... שוב, לא, גם אותי לא הליבו יותר מדי.
אולי אני אתן אותם.
הראשון, אגב, הוא מקסיקני שלא קוראים לו פול סטול. לא קוראים לו.
בגלל זה בחרת אותו.
אבל הוא החליף את פול סטול במכבי חיפה, לא?
הוא משהו כזה. לחיפה, אלכס פרז. הוא לא הצליח
במכבי... איך הוא אוהב להביא לשם מכל המקסיקנים?
לא הצליח במכבי חיפה. הוא חלף באמצע... כלומר, הוא היה בסדר, אבל הוא חלף על ידי ורגס, ואז...
כן, הם החזירו את ורגס.
כן. מי שזוכר ש...
אפשר להביא את ורגס?
מי שזוכר את המשחק שלהם נגדנו, המשחק שאחריו אברהם יפוטר, שהם הובילו אלינו לזה 20 פרש בדרייבין, כבר השווינו את המשחק, ואז פרז נתן שתי שלשות גדולות וניצח אותו. הוא רכז טוב מאוד, שמשחק כבר שנים בטורקיה, הוא לא איזה סקורר גדול, אבל הוא מנהל משחק סבבה, יש לו יד טובה, הוא שומר טוב. לא, אני לא חושב שזה שחקן שיהפוך את העונה של הפועל, אבל הוא שחקן נחמד. עוד שחקן זה רטינו בסואן, הוא משחק השנה בדורטונה...
שהיה בירושלים.
כן, בדורטונה האיטלקית, והוא לא טוב, הוא לא נותן לטובה, 8 נקודות למשחק, הוא לא ממש משתלב.
הוא לא כזה רכז, אבל...
הוא גם לא כזה רכז, אבל הוא שחקן שרץ את המגרש מצוין, יש לו אחד על אחד טוב, הוא שומר מצוין. והוא יכול להיות שהוא ריאלי.
אני אוסיף דבר אחד, שנכון גם לדבר הבא.
ריאלי מדי.
ואז ניכנס לגבוהים.
באופן מדאיג הוא ריאלי.
ריאלי מדי.
אני אגיד דבר אחד, צריך לזכור שיש גם ליגה יפנית, גם ליגה סינית, גם ליגה אוסטרלית. הליגה של ננו, הלטבי, אוקראינית או משהו כזה, נגמרת היום. אני חושב שהיום זה הגמר.
בוא נביא את כאלה בגדה.
אולי כאלה בגדה. יפה, אתה הבנת לה אני חותר. אני לא יודע, יש באמת כמה וכמה אופציות, יורוליג, קבוצות שמסיימות ביורוליג, וירטוס סיימה אתמול, האם יש משהו שם שיכול להתאים? לא יודע, אנדולו שסיימה.
אז בואו נדבר שנייה על גבוהים בפש על אנדולו.
כן, זרוק את השמות ואנחנו נמשיך למה אנחנו כבר בלחץ זמן.
יאללה, זריז. שני שמות, ששחקנים גם די דומים אני חושב, תוכלו ל...
אבל השם השלישי שלך דווקא אני הכי אוהב.
אני כבר אגיע עליו.
כאילו אני פחות אוהב, אבל...
אני כבר אגיע עליו,
מפתיע.
לא יודע. שני שחקנים, בסוף הסתכלנו רגע ביחד קודם על שחקנים ביורוליג, בקבוצות שסיימו את העונה, ודיברנו קודם על טורקיה, שיש שם חוקי זרים מאוד קשים. אז בעצם מי שסיים ביורוליג, יכול להיות של הקבוצה גם רגע, זה תופעה שקורית שם, שטיפה משחררים דווקא שחקנים לקראת סוף עונה.
אתה לא רוצה ללכת לסוף עונה עם 14 שחקנים בסגל, שכל אחד בטוח שמגיע לו העמדה 4 כל העונה.
ובשתי הגדולות של...
אתה רץ עם 10 שחקנים שיושבים בחוץ.
ובשתי הגדולות של טורקיה יש עוד בעיה, כי ווילבקין ושיין לארקין, שהם טורקים ומשחקים לנבחרת טורקיה, הם נענשו, כי לא הגיעו לנבחרת,
כי הם לא היו נבחרת.
נכון, אז בואו שני שחקנים.
אז בואו
להם את האזרחות. פוגע בים הדר.
אז אחד הוא מייק דאום, שקודם כל, יכול להיות שבוק הישראלי, קשר משפחתי לחנוך, זה נבדק, אני יודע שזה נבדק.
זה הבדיחה שהכי צחקתי ממנה, הכי גרועה אי פעם בפוד.
אני שמח מאוד. אז יש את מייק דאום, שהוא היה פצוע רוב העונה.
התחיל את העונה בדרטונה.
נכון, התחיל את העונה בדרטונה, לא רוב העונה. התחיל את העונה בדרטונה, הוא היה פצוע, עכשיו הוא חזר לו מזמן. הוא הגיע לאנדולו, אני חושב...
הוא היה טוב בתחילת העונה בדורטונה.
בדורטונה, ואז
הם... ואז הם העבירו אותו אחרי שנפצעו להם חצי קבוצה.
אחרי שנפצע להם בין היתר השחקן השני שאתה רוצה לדבר עליו.
נכון, אתה מדבר עליו. ואז הוא שיחק סך הכל שם כמה...
8 משחקים.
כן, משהו כזה.
זה מה שהיה.
שחקן נהדר.
ונפצע גם.
כן, אז גם, שחקן עוד פעם, הוא היה מאוד טוב בדרתו, נעשה את הקפיצה הזאת ליורוליג, זה כאילו ההגדרה של כליה אוטומטית, לשלוש,
סטרייץ'
כדור מעיף, נכנס.
תגיד את אותם דברים על דרק וויליס.
ודרק וויליס, מאוד מאוד דומה, זאת אומרת, שחקן שהוא גם כליה אבסולוטית לשלוש, עושה הרבה מאוד דברים, אני חושב שהוא העונה שיחק 17 משחקים באנדולו, 10 נקודות, 4.6 ריבאונד, למדה 4, זה לא פחות טוב מג'יילן, נגיד את זה ככה, זה באזורים האלה.
זה שני שחקנים שגם סיכוי סביר שתרצו אותם לעונה הבאה.
נכון, וזה אני חושב שהיתרונות שלהם. והשלישי שבין שחידורת שאני אדבר עליו, זה שחקן שראינו בעונה שעברה בלונדון, תומיסלב זובצ'יץ', אם אתם זוכרים אותו, גבוה, בין 34, שחקן שואל ותיק מה שנקרא, שוב, יכול להיות שהוא השם הכי ריאלי מכל מה שדיברנו פה, כי הוא לא אמור להיות יקר. עכשיו הוא בנאפולי.
הריאלי, אגב, לדעתי, זה לא הכסף. הריאלי זה מי בסיטואציה שאפשר לשחרר אותו.
כן, כן.
זה יותר משמעותי.
אני לא יודע.
אז דווקא
דרק וויליס... מבחינתי ענק פתוח, אין לי מושג, אני לא יודע.
אנחנו נלך על זה כי זה...
אני לא יודע.
דרק וויליס ומייק דאום זה דווקא שחקנים שאם אחד מהם מוכן לצאת כרגע מהנדולו, שיש להם גבוהים, אנחנו יודעים, שיש להם גבוהים שעולים בסגל לפניהם, בוודאות, כולל טייריק ג'ונס, כולל דניאל אוטורו, כולל...
יש להם עוד כל כך הרבה גם זרים שם, שאחד, הם בהחלט יכולים לוותר על אחד מהם. זה לא כזה
מפחד. אבל עוד פעם, אבל השחקנים עצמם צריכים לרצות לבוא, ושם נראה לי הקושי.
גם.
זובצ'יץ' זה עוד קלאי, כאילו, זה שחקן של 40%, בן אדם ל-34, לכו לפרו בולרס שלו, כל העמודה של האחוזים ל-3 על 40, קצת יותר, כאילו, הייתה לו עונה של 48, מעמדה 4, זה מטורף, כאלה של קצת פחות 38, אבל בגדול באזור ה-40. עשינו חיים מאוד קשים כשהוא היה בלונדון, ואני, שוב, אופציה. אני חושב שדווקא למקום הזה, הוא יכול להיות גם, לא חייבים בעמדה 4 כוכב על.
בין שני שמות שלך?
שם אחד אני אתן.
שם אחד?
מייק טובי, שיחק השנה בכוכב האדום. קלאסי, קלאסי לדדס.
כן, אבל קלאסי לדדס בחמש.
שהביא דיאגו איתו ביחד, לא?
הוא סטרץ' פייב.
הוא יכול לשחק, רגע, האם קל אלכסנדר הוא ארבע קלאסי
יכול לשחק לידו, לדעתי,
לדדס,
בקלות.
לא בטוח.
שחקן שהוא שחקן פיגנדרול מצוין. שוב, כליה טובה מבחוץ, יודע לסיים יפה גם מתחת לסל, בעונה רעה מאוד בכוכב האדום, ואולי אפשר להביא אותו. וזה גם שחקן שיכול להיות שאם יתחבר, אם תביא אותו ויתחבר, תרצו אותו לעונה הבאה, כי בסיאו הוא שחקן מעולה.
אנחנו נרוץ על הנקודות האחרונות שיש לנו.
נדבר על העמדה שלוש שבחדר?
כן, בואו נדבר על ג'ורדן מקריי.
זריז.
ממש ככה במילה, כל אחד. בגדול, אנחנו אמרנו כבר מה קורה באייק, אנחנו מבינים שג'ורדן מקריי זה שם שבגדול, כל עוד הוא רוצה, יהיה מאוד קל לשחרר אותו במידה וסטפנוס דדס ירצה. אני חייב להגיד לכם שמבחינתי לא מעניין מה אנחנו רוצים, אנחנו יכולים לברבר על זה כמה שתרצה, זה לא משנה מה בטוויטר רוצים, או מה אופר ינאי רוצה. אתם יודעים, אפילו אופר ינאי. חשוב מה סטפנוס דדס רוצה, והאם מקרי הוא מישהו רוצה, אני לא יודע, הוא יכול להתאים לשיטה שלו מאוד, אבל זה יבוא על חשבון אנגולה או מנפורד, אני מאמר שכרגע הוא לא מביא מישהו על אנגולה, כי חצי מהטיקט שלו זה אימנתי את אנגולה.
ואני אחזיר אותו להיות מה שהוא יכול להיות.
לגמרי.
אז בוא נדבר על מקרי שנייה, מספרים סתם רגע, עונה באייק, 13.8 נקודות, 3 ריבאונדים, 2 אסיסטים ב-24 משחקים. צריך להגיד, 23% מ-3 שעונה, שזה מהכי נמוכים שלו כל הקריירה, בהפועל בעונה שעברה עושה 42%, זה הבדל דרמטי.
של 19%. כן,
סליחה. לא, האמת התרשמתי, זה לא תרגיל קל, כל הכבוד. משחקים האחרונים שלו בליגה, קלה 17, 6, 15, 27 על פריסטרי, לפני כמה זמן, זוכרים את המשחק הזה, אני מניח, הוא דובר גם הרבה ברשתות. מקרי, זה אמרתי את זה קודם, טיפה רמסתי את זה כשדיברתי על דדס, זה הבלגן, זה הרנן בלגן.
כן, זה כדורסל בידודים, זה אחד על אחד, יש לו יתרונות, הוא גבוה, הוא גדול. האם הוא אבסולוטי לשלוש? לא. זה אני כן אגיד.
רגע, אמרתי רנן בלגן, אז אני רוצה להרים לחבר שלנו צוקי, שיצא בפודקאסט חדש.
יאללה.
תרזינו, פודקאסט כדורסל ישראלי.
אני רוצה להרים לו תכף, אבל אתה מפריע.
באמת? זה לא בליינאפ. בנושא אחר זה לא קשור. וואי, וואי, שלא יעלה לו.
אני חשבתי מהלך כל העונה שאנחנו לא צריכים להחזיר את מקרי, למרות שאני חושב שהוויתור עליו בקיץ זה טובת אנגולה שערורייתי, ובדיעבד הוא חד משמעית שערורייתי. אני חושב שבמצב שנוצר היום, אני לא רואה סיבה לא לנסות. כלומר, אני לא חושב שיש לנו כבר כל כך הרבה מה להפסיד.
אין לנו לרדת כל כך.
הדבר היחידי שאני לא אוכל להתמודד איתו זה עם הדיבורים על השחרור שלו עוד חודשיים. כי אני לא חושב שאני יכול לעמוד בעוד קיץ כזה. כאילו,
באמת. שמעת גאון, רק בשביל זה.
אבל אתה מבין שגם אם הוא מגיע עכשיו ויהיה מדהים... מדהים, חודשיים מדהימים, אתה יודע מה תשמע עכשיו? אם היינו משאירים אותו, היה כל העונה, היינו
לוקחים לרוקה. ולא היינו לוקחים אליפות, הרי לא ניקח אליפות גם איתו, ועדיין יגידו ש...
ברור, שיגידו כי אם הוא היה בא לפני...
אחלה ג'ורדן, אני מת עליו.
אני גם מאוד אוהב אותו, באמת, אני גם... דמיין את השיר שלו בדרייבי, עוד פעם במשחק חזרה, בשביל זה, רק על זה אופר תביא לי אותו.
ואגב, לדעתי, יכול לשחק ליד אנגולה, לא צריכה להיות שום בעיה.
במקום מנפורד אבל.
יכול, כן, יכול.
כי זה לא יהיה אנגולה, מנפורד ומקרי.
יכול לתת לך גודל בקו האחורי שהם משחקים למשל ביחד. שוב, אני חושב למשל, קוזמינסקס כזה הוא יותר מתאים לשיטה הקלאסי וזה, אבל מקרי במצב הנוכחי, אני לא חושב שיש לנו מה להפסיד.
טוב, אני רוצה לדבר פינת בן מתעצבן. בן, מה אתה מתעצבן? יש לך דקה.
אז ככה.
אני משות היום.
לא, אתה טוב.
אז ראינו אתמול את המשחק באפולה, וראינו כמה האולם הזה מסוכן לשחקנים, וזו שעוריה מטורפת שאישרו את האולם הזה לשחק בליגת העל. אגב, כמו גם עוד אולמות אחרים שלא מתאימים, שלא צריכים לשחק בהם בליגת העל, למשל כמו בהרצליה או ברמת גן וכל מיני כאלה. אבל זה פשוט אירוע קיצוני, ואני לא יכול כל פעם שאני רואה את האולם באפולה שלא להיזכר, בשנים ששיחקנו באוסישקין, ובכמה ישבו משחק אחרי משחק, השדרנים והפרשנים והעיתונאים, ודיברו על אוסישקין העולם המיושן, ואיך אפשר לשחק כדורסל בשנות ה-2000 באוסישקין, וצריך לסגור את אוסישקין. אוסישקין, המיושן, בלי המזגן, הוא עולם היום עדיין בטופ עולמות של ליגת העל בכדורסל, הרצליה ואפולה ורמת גן, ועוד ועוד קבוצות.
מושבה, הנה יש לנו לב המושבה עוד כמה ימים, לא פחות גרוע.
כן, היו מתים שיהיה להם אולם כמו אוסישקין, אבל אתה יודע, אבל שזה באפולה, וזה בסך הכל מסוכן לבריאות השחקנים, זה לא מעניין אף אחד.
זה לא רק מסוכן לבריאות השחקנים.
אני יכול להצטרף בפינת טל...
בן מתעצבן? טל מתעצבן. כבר עשינו, חישון מתעצבן כבר היה.
טל מטולטל. מה שטלטל אותי השבוע... זה סתם, אז בן נתן את הזווית של הכדורסל. אנחנו נסענו למשחק אתמול, נסענו לפעולה.
גם אני הייתי, גם אני הייתי.
כן, 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 גם חידשו. אמרתי, אנחנו הסתכלתי עליו, זה רק לצופי היוטיוב. אני חושב ש... וואלה, אני אוהב לנסוע למגרשים קטנים, לעולמות קטנים, מרגשים, נסיעות, אוכלים וזה, יכול להיות כאילו קצת אווירה. זה היה נורא, זה היה נורא. באמת הרגשתי שמזלזלים בי, מרגיש שצאתי מהבית בגדול, וכולל כל הפקקים ביום שישי בצהריים והמחסומים של המשטרה בכל מקום, לא נדבר על זה עכשיו.
שירותים כימיים.
אז מגיעים לאולם, שירותים כימיים, באמת, שני תאים של שירותים כימיים. עכשיו, אנחנו כאילו מגיעים ונכנסים, ובסדר, אולם, יציע אחד, שזה גם דבר שכבר לא אמור לקרות, וחום אימים, באמת, נתנו לנו חלק כל כך קטן שם באולם. שוב, האולם קטן, קיבלנו 100 כרטיס.
זה היה סגור עם גדר?
סגור עם גדר? לא,
כמה צופים היו שם? כאילו, העולם נראה...
לא, זה לא גדר שנבנת על דעתי עבורנו, זה גדר שתמיד שם.
תמיד שם, אבל זה הזיה. זה גדר של כאילו...
אז היה באמת חום אימים, והיה גם יום חם, שישי בצהריים, והשערוריה, לדעתי, הכי גדולה שאני ראיתי במגרשי כדורסל, באמת, או כדורגל, באמת אי פעם, זה הסיפור עם מי השתייה. היה שם איזה שולחן קטן של מזנון, שהיה בו מזנון, שמחו בו קצת בקבוקים גדולים, מזגים לכסות מוכרים, בסדר.
ולא נתנו לך
מקבלים, את המזנון מקבלים השני. רק, שנייה, מקבלים רק מזומן, שזה גם דבר כאילו שכבר לא כל כך קיים היום, אז כאילו כל אחד שם, אתה מחפש מזומן, אני אעביר לך בבית עם כל מיני אנשים שעומדים שם. עזבו, לא מדבר בכלל על אוכל שלו, היה רק שקיות הפוצ'יפס קטנות, אבל עזבו את זה. במחצית נגמרו המים, נגמרה השתייה. אין מים, אין קולה, אין פיוסטי ולעודי הפועל. אתם רוצים? בסה. אתם רוצים, אמרתי, טוב, אני אלך לשתות מהשירותים. רגע, זה שירותים כימיים. גם אפילו מהברז אני לא יכול לשתות מים. ואני כולי באמת, באמת יבש. ואז התחילו להעביר רועד רועד ליציע של הפולה. כי הקצין לא יישאר לפתוח, כי שם יש מים ושם מקבלים ביט. אבל הם לא רוצים שעודי הפועל ילכו לשם. אז אחד אחד, אז יש תור, ואני עומד, והלכתי, ומישהו נחמד מבפנים, אומר לי, גבר, בוא, אני אלך, אני אביא לך שתייה, כמה, מה אתה אומר להביא לך? אני אומר לו, שמה, אני רוצה איזה 10 מים, אני צריך להביא לכל היציע, אמר, תעזוב. הלכתי, הבאתי את זה ככה, אז זה היה, באמת, אז זה היה בושה וחרפה. אני חושב שגם הפועל צריכה להתייחס לדבר הזה, מוצאים פה הודעות על הרבה מאוד דברים, ואני חושב שהדבר הזה באמת זלזול באוהדים כזה, אני באמת לא זוכר, וזה... אני מודיע, אני לא חוזר לאפולה, אני לא חוזר לעולם הזה בעונה הבאה, אני לא מסוגל, לא יכול לעבור את מה שעברתי שם.
הדברים הטובים שהיו לנו באפולה.
סליחה, ואם פרץ את הדברים שלך, אם מנהלת הליגה, או איגוד הכדורסל, יכול לסגור את האולם בדרייב-אין, על אלימות של 5 מטומטמים, שאין לזה שום קשר לפסיליטיז ולקיום, באמת אין שום קשר לכדורסל, אז הם צריכים לבוא מחר בבוקר ולהודיע שהאולם באפולה, מנהלת הליגה צריכה להודיע, האולם באפולה נסגר, ושאפולה תמרח בחדרה.
כל הליגה משחק,
תודה ושלום. בגלבוע? בגלבוע, באולם שראוי, זה הכל.
יגידו לך, כל הליגה משחקת שם, אבל אני גם, ועוד פעם, אתה דיברת על הכדורסל, מבחינתי מה שקורה, לא כל הליגה יש קהל כמו הפועל שנוסע למשחקים באפולה, והוא לא ראוי לארח משחקים בליגת העל.
אני אגיד במה שטוב שהיה לי אתמול בנסיעה, לא עשינו פינת אוכל לפני המשחק האחרון נגד אפולה, אז אני אגיד שאני רוצה לשלוח שאוט-אוט למקום שישבנו בו לפני המשחק בעין חרוד, נקרא Red Shoes, אוהדי הפועל, אחלה מקום, קציצות אכלנו, שניצל בחלה ביום שישי, ממש 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 טעים וכיף, ופינקו אותנו, אז אם מישהו מגיע לאזור, עין חרוד והסביבה, אפולה ועניינים, לכו לשם, חבר'ה מדהימים וכיף וטעים וזול, value for money מהטובים שהייתי בזמן האחרון, אז אני ממליץ. פינת אוכל בנס ציונה, אז אני אתן את הגראז', זה מה שרציתי להזכיר את סוקי, שעזר לי עם הפינה, אבל אני אגיד שבגראז' הייתי לפני כמה שנים טובות.
זה רשת, לא?
כן, זה רשת, היא התחילה בנס ציונה.
זה לא כמו להמליץ על קפטן כזה, זה כאילו זה לא?
זה קצת, אבל זה התחיל בנס ציונה, ולמה אני רוצה להמליץ על זה? כי אחרי משחק, יצאנו אחרי משחק לפני כמה שנים טובות מנס ציונה, וחיפשנו משהו לאכול, אמרו, תקשיבו, יש שם איזה מקום, בתחנת דלק, תיכנסו, נכנסנו, ואז גילינו את הגראז' בפעם הראשונה, ומאז הלכנו שם עוד כמה פעמים, כי באמת המבורגר מעולה. שוב, אם אתם גרים בתל אביב, אז יש כנראה כמה המבורגרים יותר טובים או בארץ, אבל אחלה המבורגרים אתם נמצאים בנס ציונה.
תאכלו בראשון.
יפה. פינת הרשתות יש לנו רק שני דברים, כי אנחנו הולכים אולי קצת להתווכח על אחד מהם, אז במקום השני, בואו נתווכח על השני, אתם יודעים מה, אני אגיד מה היה הראשון. המקום הראשון זה הלייב של מקרי, הצגה, תמיד כיף לראות אותו, אני חולה על הבחור הזה, גם אם אני לא רוצה שהוא יחזור, וגם אם אני רוצה שהוא יחזור, אני חולה עליו ברמה האישית, בחור מהמם ומקסים, והיה כיף לראות אותו ולשמוע אותו, ואני מאחל לו רק בהצלחה, אם זה בהפועל ואם זה לא, ושיקבל את הכסף שלו גם, בושה וחרפה מה שקורה בעייק. הדבר השני, במקום השני, ואנחנו קצת, כל אחד ייתן משפט, סרטון איש השום שיצא אתמול. א', אני רוצה להגיד שברמה, לנתק רגע את הסיטואציה, סרטון מעולה, מצחיק בעיניי, עשוי טוב, ערוך טוב, הרעיון מגניב, אז ברמה הזאת אני ממש מפרגן.
כמו כל דבר שהם עושים, צריך להגיד.
כן, הם באמת עושים הרבה דברים טובים, ואנחנו מפרגנים כל עוד זה טוב, בעינינו, אז באמת ברמה הזאת, היה מאוד מצחיק, אני חושב שהרבה הומור עצמי, שזה דבר חשוב, הרבה עקיצות להרבה דברים, גם בקבוצה וגם בחוץ, מאוד מאוד נחמד. העיתוי הוא בעייתי, אולי, אבל בסוף אנחנו צריכים לחשוב האם מועדון לא הוא, בגלל שהקבוצת כדורסל שלו מפסידה, שברור שזה הדבר הכי חשוב שלה, האם בגלל זה צריך לא להתעסק במסביב. עכשיו, נכון, זה לא ממש במסביב, כי זה באמצע. זה גם מדבר על הכדורסל, וגם מצד שני, זה ברמת הסושל והעבודה שהיא כמובן לא קשורה לכדורסל. אבל אני חושב שאתמול זה היה בטעם, בטוב טעם, וזה בסדר. אני נהניתי מהסרטון הזה. אני אהבתי.
סבבה. אני כאילו, אני, קודם כל, באמת, הסרטון היה טוב, שוב, באמת משעשע, והקונספט נחמד, ושוב, הביצוע, באמת 10/10, זה ברמה הכי גבוהה שיש. אני העיתוי כאילו הפריע לי. לי הרגיש כזה כאילו שבתקופה הזאת, שכלום לא הולך, והכל כל כך נראה רע, והרבה דברים כאילו מרגישים מאוד מפורקים, לבוא וכאילו... לי היה סאבטקסט מהסרטון הזה, שכאילו, מה שחסר לנו זה מזל. כי שום זה מזל, ואיש השום זה גם היה קונספט כאילו, של שום פסישקין, וכאילו, ואני לא חושב שזאת הבעיה, זה נראה לי מאוד להקטין, מאוד כאילו להגיד, וכשמועדון מוציא כאילו משהו של שום זה הדבר, והוא בא ואומר, אני מתנצל שלא הייתי איתכם במשחקים האלה ואלה שהפסדתם, שהפסדנו וכולי, זה כאילו מרגיש לי קצת לתוך הפנים כזה של... זה דברים לא הלכו, בסה, עכשיו, אני פחות אוהב את זה, חיג'ו דווקא, הוא יכול גם...
אני פשוט לא ראיתי את זה ככה, אני לא ראיתי שזאת הייתה הכוונה.
אתה ראית אותו דבר, אבל ראית...
זה ראייה סובייקטיבית קצת.
לא, אבל גם אפשר להגיד שמה שאני אומר נכון, וזה בסדר, כי סבבה, אז עושים קצת צחוקים, וקצת כזה...
אני לא יודע מה הייתה הכוונה.
לא, לא יודע. אז תראה את זה עוד פעם, דעתי זה די ברור, אבל לא יודע, זה אני, אולי זה גם רק אני. אבל שוב, בטח לא אסון ולא משהו שצריך זה, אחלה, סבבה, מי שחלק אוהבים, חלק לא אוהבים. זה עשה רעש, תמיד חיובי, אני חושב, או משהו כזה, אומרים לא, פרסום, whatever. אבל לי, פחות הטעם שלי.
סבבה.
לי לא כל כך חשק לראות את זה, כי כאילו ראיתי, באמת, מבחינת ה...
חבל, זה היה סרטון טוב.
יפה, שלוש דעות, נגד ולא ראיתי.
לא, לא, כן ראיתי. ראיתי את הסרטון, זה סרטון מעולה והוא עשוי מעולה. אבל כשראיתי אותה, אמרתי לעצמי, כאילו, זה מה שאנחנו צריכים לעלות עכשיו. אני רוצה שבתקופה הזאת, כשהקבוצה נראית רע,
אז לא מעלים, וזה יגרום לשחקנים להרגיש שזה...
לא, 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 ממש לא, זה בסדר לעלות סרטון כזה, אבל אני גם רוצה לראות את סרטון של ברטימור מדבר, ושל רמי או אופר מדברים, אני רוצה לראות גם התייחסות למצב הזה, וזה משהו ש...
רמי ואופר דיברו, והם גם פעלו כשהם פיתרו את פרנקו,
וזה משהו...
ובסוף, לגבי בר, מי שרוצה לקחת את זה לזה שהשום לקח אחריות, והשאר לא לקחו אחריות, אני לא מתחבר, אני כן הייתי מצפה מבר, דובר על זה הרבה, ואולי זה הזמן להגיד, כשבר ניצחנו, בתקופה קשה, אחרי שניצחון של ה-30 הפרש על ירושלים, הוא בא ואמר, הקבוצה הזאת שלי, אני מצפה ממנו גם עכשיו לבוא להתראיין ולא לשלוח את דסטי. הנה, אמרתי את זה, אבל האם זה קשור לסרטון? אין קשור לסרטון.
לא, 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 זה לא קשור לסרטון, וגם זה בסדר שעושים את הסרטון הזה, וגם עשת יום השום יצא בדיוק על היום הזה, אז אי אפשר לעשות זה ביום אחר, אבל אני הייתי רוצה לראות יותר התייחסות גם למצב.
בסדר, הסיפור עם בר הוא בלתי נסבל בעיניי, אני באמת חושב שזה דבר, זה מציק לי כל משחק מחדש, כל משחק, כמו שאני רואה את בר, אני חושב על זה, שוב, זה אני. אותי זה מעצבן, לא, אני גם אמרתי את זה פה, לא אהבתי את זה כשהוא עשה את זה, ועכשיו הוא כאילו, ורציתי מאוד להתבדות, וזה מבאס אותי שאני לא זה, וכן, ביחד, כשאני כל כך מחכה לדבר כזה מבר, ואז אני מקבל משהו שהוא כאילו בדיוק הפוך, כאילו לא המקצוע לוקח החיות, אלא המזל, אז זה כאילו קצת כואב לי, אבל בסדר, זה אולי אני.
פינת ההיסטוריה, בן, בקצרה, כי
אנחנו... וואו, 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 לתת לבן עכשיו לדבר על המשחק הזה.
נעשה בקצרה.
הוא שולף את הקלסר.
אנחנו חוזרים 31 שנים אחורה לתואר האחרון של הפועל, גמר גביע המדינה נגד הפועל גבעתיים, 71-65, 9,000 אדומים ביד אליהו, זכיתי להיות במשחק הזה. בחצי הגמר, אגב, ניצחנו את הפועל ירושלים. גבעתיים הגיעו לגמר, ניצחו את הרצליה, שהדיחו לפני זה את מכבי. באמת, יד אליהו כמעט כולו אדום, ומשחק ענק של רדנקו דוברה, שפשוט סחב את הפועל על הגב כל המשחק. אתה ראית שהיה כמה שחקנים שאתה ממש הרגשת את ההיסטוריה כבדה עליהם על הכתפיים, אבל דוברה שהוא לא, הוא לא מסוג השחקנים האלה. גבעתיים כבר ממש חזרו בסוף וכמעט יישבו את המשחק, ואז שתי שלשות של חיים זלוטיקמן מהפינה הכריעו את המשחק. אחד הימים המאושרים שלי, באמת, כאוהד הפועל, גם לפני המשחק חילקו לכל אוהדי הפועל חולצות אדומות עם הפועל ביר מכבי, ואני חושב שחולצה הזאת שנים עוד שמרתי אותה והלכתי איתה. אני מאמין שהימים האלה יחזרו. עוד יהיו לנו תארים בשנים הקרובות, צריך להאמין.
בעזרת השם ואופר ענאי. אני, זהו, נסיים את הפרק פה. תודה רבה טל ותודה רבה בן. תודה רבה לאור אליעז, אנחנו היינו אמרו לו, ויאללה פועל.
יאללה פועל.